על שבוע אס בסויד ישורים, ובעזרת השם ננסה לסכם את הסיפור הזה של הצעקה, האבוידה של צעקה, שמתחילה מפסח לאורך ספירה סוימר עד שבוע אס. זה עניין יסודי מאוד, ובאמת בשיעורים האלה לא הצלחנו להקיף את כולו, כי זה נמצא ודאי בספרי אישביצה לכל אורך הדבר, אבל לפחות כמה מפתחות בשביל לפתוח את הסוגיה הזאת. האמת היא שמאמרים בשבוע אס יש כמה, יש גם בסויד ישורים כסבי חסידים, וגם בסויד ישורים מה שנדפס בסוף הביס יין כבא כוילל, יש סויד ישורים לשבוע אס. שם יש, זה מתחיל עם שבוע אס ליל א' תוף ריש מם ג' מבעל סדרי טיירס, זכוס היוגן עלינו, זה הכותרת שם, וזה חוזר על עצמו כמה מאמרים, היסודות הם פחות או יותר סביב הנושא הזה. השפה של הסויד ישורים בעניין הזה היא מאוד עמוקה וכבדה, לאחד את הגבול עם הבלי גבול. בסדר? אז השפה פה היא קצת כבדה, אנחנו, אני לא יודע אם נראה את הכל ככה בפנים, ננסה לגעת בזה ולהסביר את הדברים בעיקר לפי דברי הביס יינקב. לפי דברי הביס יינקב שאצלו בדרך כלל הדברים מבוארים יותר. בחוידש השלישי, השיעור הזה בסויד ישורים, אז בואו נתחיל קצת עם הלשון שלו. בחוידש השלישי, איסה בגמור ישע בסביבו ומדבייס, בשישי בחוידש נתמאזר סדיברס לישראל, רבי יויסי אוימר בשיבה בוי, אומר רוב בדקולי אלמה בראש חוידש, עושו למדבר סיני. טוב. כן, היום הזה בואו מדבר סיני, בא חושק ונחשק וסמכו שמיים וארץ כלשון אור החיים הקודש, כסיב אוכל ביום הזה או כסיב אוסם החוידש הזה לוחם. אומר, פה מתברר שכשאנחנו באים לדבר על מתן תורה, אנחנו מצרפים את ראש חודש ושבת. בסדר? הסיפור פה הוא ראש חודש ושבת. התחלת מתן תורה בעיקרון זה קרה או בבוב בסיוון או בזיים בסיוון. בסדר? בשבס ניתנו תוירו, בחד בשבס, בתרי בשבס, אבל יש פה שבת מצד אחד, וכשמתחילים לדבר איתנו על מתן תורה, מתחילים לדבר מראש חודש. ביום הזה, הפרשה של מתן תורה, נכון? גם כשקוראים בתורה בשבועס, קריאת התורה, מתחילים עם ביום הזה בואו מדבר סינוי, בא חושק וחשוק, לא עצר כוח, לשון האורחיים הקדוש שם, כן? לא עצר כוח לספר את הדברים כסדרם, כי כביכול, כן, אי אפשר להבין את זה. ההתרגשות של התורה שהגענו לרגע הזה, הייתה פשוט זה התפרץ. בואו מדבר סיני. ואז והיישום מרפינים. רק אז הוא חוזר לסדר את הדברים, איך בדיוק זה קרה. אז הסיפור קורה, התחלת הסיפור, היה ראש חודש סיוון, באו בני ישראל. זאת אומרת, יש קשר פנימי עמוק בין הסיפור של ראש חודש לסיפור של מתן תורה. טוב, הוא בא ואומר ככה, ראש חודש, היינו מהתחלת החיבור. שנתאחד הנקודה שמתחיל להיות בגבול בהבלי גבול. בסדר? צריך פה לאחד את הגבול עם הבלי גבול. וזהו שנתקשה במוישה רבינו, עליו השלום, על זה החיבור. איך נתאחד הגבול עם הבלי גבול? עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא כוזר וראי וקדש. זאת אומרת, כל המושג הזה של ראש חודש, זה לאחד גבול ובלי גבול. אני לא מסביר את זה כרגע, בסדר? אנחנו בעזרת השם נתרחב, אני מקווה שבסוף נחזור לזה וזה יהיה יותר מובן. אומר, אבל מויש רבינו מתקשה, איך מחברים גבול עם בלי גבול? עד שראה לו הקדוש ברוך הוא כוזר ראי וקדש. וזה מה, לאלון ראש חוידש, אבקן ראש חוידש, לכן דקולי אלמה בראש חוידש עשו למדבר סיני. רוב אומר שאין מחלוקת שבראש חודש הגיעו, השאלה איך הימים אחר כך נפרסו עד רבונון ורבי יויסי, עד היום של מתן תורה. אבל ודאי שזה מתחיל בראש חוידש, כי בראש חוידש המקום הזה של חיבור של גבול ובלי גבול, שזה ראש חוידש, אז הדבר הזה קורה. טוב, אומר יציאס מצרים, זה 50, זוהר בישראל פעי יום את בייס, 50 פעמים מוזכר בתורה. כמו עבד שהאדון שלו הבטיח לו דמה פיקלי לחירוס והפיקלי לחירוס מהי רבוסי, אלא כל ספירה נעשית ראש לחברתה. אומר במצרים, הוא מביא פה את לא שנעזר, הוא מסביר את זה שבמצרים היה זה החיבור נסתר מאוד, ששם היו מצרים וגבולים להסתיר. מצרים, מצרים, הכל היה במצב מאוד מאוד גבול, מאוד רחוק מהבלי גבול, מצב שחיו בתוך הגבלה פיזית שהכניסה אותם למצב נפשי של הגבלה, וממילא מצב רוחני של הגבלה. בסדר? זה אחד היסודות המאוד גדולים של הבעל שם טוב, ואפשר למצוא את זה גם הרבה לפניו, אבל הבעל שם טוב פתח את זה, שזה נשום יוסיירו בשבס, אומר לך רשי, אכילה ושתייה מרובה. למה? כי גוף של אדם מורכב, אדם מורכב, מגוף ונשמה. וכל מיני גם חלקים בדרך, אם זה נשמה בלשון הרמב״ם, ואם זה נשמה בלשון המקובולים, כן? נשמה בלשון הרמב״ם זה החלק הנפשי-פיזי שבאדם, נפשי הנמוך יותר, וחלק אלוקי קדוש יותר. אבל אין מקום לאלוקי להתפתח בלי שהגוף יהיה מפויס, בלי שהגוף יהיה רגוע, מרוצה, לא לחוץ, לא כעוס ולא מתוח. וזה מה שאז הנפש יכולה להתרומם. אבל השם טוב אומר שזה גם אכילה ושתייה מרובו שיש בשבס. בשבס יש לאדם נשמו יסעירו, שהוא יכול לאכול, הוא יכול לשתות, כן? ונפשו קצה בהם. מאוד מתאים למהלך של הלבר טובר, נכון, נכון, נכון. והמאמר שלו לא נותר על המהלך היה שורס. כן, נראה לי שחיים, אתה פירשת פעם, שמה שרשי אומר בביצה, אכילה ושתייה מרובה ואין נפשו של אדם קצה בהם, שבדרך כלל אכילה ושתייה מרובה מורידה את הנפש של בן אדם. ופה אכילה ושתייה מרובה, הנפש לא קצה בהם מכוח אכילה ושתייה, אלא מצליחה להתרומם הלאה. אבל חמש, שש שנים שלמדנו ביחד שם. אבל ככה פירשת אז. בכל מקרה, דווקא אכילה ושתייה מרובה, משל למה הדבר דומה, לתורי אדם, מבוגר, תמיד חוכם, חשוב, ברדעת, עובר בסופרמרקט בקניות, ופתאום הוא רואה מרשמלו ענק בגודל של ורוד, חד קרן, כן, באורך חצי מטר. אתה רואה אותו, וואו, איזה חיוך על הפנים. תשמע, בן אדם באמת ככה מכור למרשמלו, שכשהוא רואה, הוא לא יכול להתאפק. לא, הוא לא אוכל מרשמלו, לא נוגע בזה. אבל יש לי ילדה. בת שנתיים וחצי, והיא מרשמלו כזה יעשה לה, זה חטיף של יום טוב, בסדר? זה אבא של שבת, זה משהו נדיר, כאילו, הדבר הזה. הוא שמח בשמחה שלה, בסדר? אז יש מקום שהנפש, בסדר? המשל שהבעל שם טוב אומר, זה שיש לאדם גוף, והגוף צריך את הפיוס שלו כדי שהוא ייתן לנפש להשתחרר. וזה משל למה הדבר דומה, לבן מלך שהתגלגל ונמצא בין כפריים, והוא מקבל יום אחד מכתב מאבא שלו, שמאוד משמח אותו, אבל אין לו כלים לשמוח, כי כולם סביבו בחיים שלהם, שבמקרה הם מאוד עצובים. אז הוא הולך, קונה לכולם משקה על חשבונו, הם רוקדים והוא רוקד איתם. הם רוקדים בגלל המשקה, אבל הם נותנים לו, בריקוד משקה שלהם, הם נותנים לו את האפשרות לרקוד עם השמחה שלו, עם המכתב של האבא. כך, זה בעצם הסוד של שבס. אתה מפייס את הגוף, אתה מפייס את ה... רגשי של האדם, בסדר? אתה לבוש טוב, יפה, נחמד, רגוע, שלב, ואז הנפש יכולה להמשיך לשלב הבא ולהמשיך להתפתח. והדבר הזה הוא באמת, טוב, זה כלל גדול בכל הסוגיה הזאת, אבל המצרים של מצרים זה גם האידיאולוגיה המצרית שהם חיו בתוכה והושפעו ממנה, מהתפיסה המצרית, וגם המצב הפיזי שהם הוכנסו לתוכו, שהוביל אותם לדחק, לסטרס נפשי, ואז הנפש גם היא כלואה, לא מצליחה להתרומם. אז חיים בתוך מצב של גבולות, מצרים, מצרים, הכל חנוק לגמרי. ומצרים וגבולים להסתיר, שהיה נראה שם, ואז כשהאדם חי במצב שהנפש לא מסוגלת להסתכל קדימה, מעבר למה שנראה במבט ראשון, אז אני לא רואה את זה על אחרים ולא רואה את זה על עצמי, וכל התפיסה נהיה תפיסה מאוד מאוד חיצונית ומיידית ולא מעמיקה, וכשאתה תופס את העולם בצורה מאוד חיצונית, הוא בדרך כלל עולם מאוד רע. בסדר? כי כל דבר אפשר בקלות למצוא, זה כמה פעמים כבר דיברנו על הנקודה הזאת, וממילא הכל עולם כמנהגו נוהג, ולא היה האדם יכול להבין כלל, זה מגיע עד רמה כזאת, שלא היה יכול האדם להבין כלל שיש למעלה מתפיסת האדם שהוא בלי גבול. יש מצב שאני יכול לתפוס שיש בלי גבול, למרות שאני עדיין לא לגמרי מחובר אליו. אבל יש מצב שאני לא מסוגל אפילו להבין שיש בלי גבול. זה להיות בכזאת עוצמה של מיצר, בכזה... אגב, וזה... בעומק של זה, אם תשימו לב, זה לא מגיע מאידיאולוגיות. זה מגיע ממצוקה. בסדר? זה מגיע מדחק, מסטרס, ממצב שהרגש, הגוף לא מצליח להשתחרר, הכתפיים תפוסות, בסדר? הבן אדם לא ישן טוב, והוא לא, הוא לא. ואז המצב הרגשי שלו, הוא לא מסוגל לנוח, הוא לא מסוגל לנשום, וממילא גם, כמובן, הוא לא מסוגל להגיע לגבהים רוחניים, עדינים, דקים יותר. וכשהוא לא מצליח, אז הוא גם לא מצליח לפתח קו של תקווה. כי הכל קיים, רק מה שהוא מרגיש, והכל מיידי וקצר ולוחץ. אבל פה צריך לאחד את הגבול עם הבלי גבול. ולכן משה רבינו במצרים, הוא הדעת של עם ישראל, הוא תופס ומרים אותם גבוה, הוא מעורר בהם כאב, בסדר? הוא מעורר בהם איזה תקווה למשהו שמעבר שאין להם אותו כרגע. אז עצם זה שהוא בא לעולם, מתחיל משהו לזוז, אבל עדיין, היות והוא שם במצרים, הוא לא, בשביל להבין את החיבור לבלי גבול, הוא צריך פשוט נס של כזה ראה וקדש. הוא צריך פשוט לראות, הקדוש ברוך הוא מראה לו שיש דבר כזה, למרות שכרגע הוא מתקשה מאוד בדבר הזה. וזה, יש לנו את זה גם מהגוהן וגם מהבעל שם טוב, הזכרנו את זה פה, שמוישה, מוישה ראש הטייבס מנוירו, לפי הבעל שם טוב זה שקל החוידש, לפי הגוהן זה מנוירו שרוץ עם החוידש, שלושת הדברים שהוא התקשה בהם, ביסוד הדברים בזויר. כן, מנורה שקל לחודש, אבל השם טוב אומר את זה, שמנורה שקל לחודש, שלושת הדברים שמשה רבינו התקשה בהם, עד שהקדוש ברוך הוא גילה לו הגמור במנוחס, זאת אומרת שאחד הדברים שמשה שרצים, הוא לא ידע להראות את השרצים, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו, כן, זה איתו יאכלו, זה לא איתו יאכלו, השם הזה, שרצים. הגאון מראה שמנורה שרצים החודש הם ראשי תיבות משה, מנורה שרצים החודש, וסופי תיבות משה. מנורה זה ה', שרצים מם, והחודש שין. בסדר? מנורה שרצים החודש. במקום שבו אתה הכי מתמודד עם הקושי, כי אתה לא מסוגל להבין איך יכול להיות גבול ובלי גבול, ואתה לא מבין איך יש בעולם את השרצים האלה ומה המקום שלהם, ואיך המנורה מגיעה אש. דווקא בדברים שקשה לך, שם החביבות שלך נמצאת, כן? ויקרו אל מוישה, שם המציאות האמיתית שלו נמצאת, לכן שם זה כל כך מסובך, בסדר? זה המקום של הצעוקו, זה המקום של החיבור גבול בלי גבול, שם הדברים באמת קורים, שם האבוידה שלנו נמצאת, עוד נגיע לזה בעזרת השם, אולי נקצר פה קצת כדי שנגיע יותר להרחבת הדברים, אבל הוא אומר כדי איסה, במצרים היינו מצב של גבול לחלוטין, אין מלאך יכול להיכנס למצרים, נכון? אם מלאך היה יורד למצרים הוא היה... גם הוא נשרף שם, כן, כמו שכתוב בזויר, ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך לבוא, אבל מלאכים שהיורדים למצרים היו גם הם נטמעים. והיה שם כל כך גבוליות, הם חיו בעולם כל כך גבולי, כל כך חיצוני, דיברנו על זה לפני פורים במאמרים של סיידי שורים, כן, על הגבול והבלי גבול, העולם כל כך חיצוני וגבולי, שאפילו מלאכים שחווים רוחניות אמיתית, גם הם היו נופלים שם לתוך עולם גבולי לגמרי. ושם היה נסתר הרויש חוידש, כן, הראש, היינו זה החיבור שנתאחד הגבול בלי גבול, ולכן הייתה יציאת מצרים, מזה החיבור שנתאחד הנקודה שמתחיל להיות בגבול בלי גבול, וזהו רויש חוידש, שזהו הראש מכל החוידש, ואידוך פירושהו. טוב, זהו, מסיתרא דיובלה, זה החיבור, חירות, גאולה, הכל מתחיל מהמקום הזה של מתוך הגבול לחוות איזשהו מצב, לחיות את החלום, בסדר? שבוע שעבר היה לי שיחה עם מישהו על פוליטיקה והמצב בארץ ישראל והמצב בעזה וכל מיני מסתובב סביב זה. בסוף דיברנו, זה היה נסיעה ארוכה למירון, אז ככה זה היה ככה איזה שעתיים שלוש שדיברנו על הנושא הזה, בעקף, אני... אין לי הרבה, לא משנה על מה מדברים, דבר כמו למדן. תכנס לסוגיה, לא רק מה אני חושב, מה צד א' חושב על עצמו ומה צד א' חושב שצד ב' חושב, ואז מה צד ב' חושב על עצמו, ומה צד ב' חושב שצד א' חושב. ועל שתי קבוצות ביפן קל יותר לחשוב את זה, אבל שתי קבוצות שנוגעות לחיים שלנו ביום יום, הרבה יותר קשה לחשוב את זה, ולא, זה ברור, כי הם רוצים פשוט שתארס המדינה. בוא, זה מה שצד א' חושב שצד ב' רוצה. אבל מה צד ב' חושב שהוא רוצה? בסדר, בוא ניכנס, בוא נלמד את הסוגיה הזאת קצת, ונבין אותה קצת יותר בהיקף ובעומק. אז כאילו דיברנו, ואז בדרך חזור הוא אומר לי, חשבתי על מה שאמרת, היה לו מה לעשות את זה רב שימן, חשבתי על מה שאמרת, אתה בעצם חי בסוג של עולם הבא, אתה תופס את הדברים מנקודת המבט של העולם הבא, וככה אתה מסתכל חזרה על כל מה שקורה פה. לכן ההסתכלות שלך בעצם, אבל היא לא, המציאות שלנו היום היא אחרת. תודה על המחמאה. מה שנקרא, כן? זה בדיוק זה, זה אנחנו, וזה גם, אגב, זה המסר שלנו כיהודים לדורות עולם. אנחנו חיים את החלום. אנחנו עם שחי מכוח העתיד. אפשר לומר שאנחנו אחד העמים עם העבר היפה ביותר והידוע ביותר גם בהיסטוריה, כן? אני חושב שבזה אנחנו ודאי מספר אחד. ההיסטוריה הידועה ביותר והמשפיעה ביותר על כל ההיסטוריה האנושית. אבל אם אתה שואל את עצמנו, את חז"ל, האם אנחנו חיים מכוח העבר, התשובה תהיה שאנחנו חיים מכוח העתיד. יש מאמר מאוד יפה על שאני לא אכנס לזה כרגע, למרות שזה גם חלק מהגבול בלי גבול, זה חלק מהסוגיה הזאת. אבל ויהי ואויו, שדיברנו על זה נכון לפני פורים, וגם יש מאמר מאוד יפה של הרב אלישיב על זה בדברי הגודל. ספר שהרב אלישיב כתב כשהוא היה בדברס בחורים, והוא צריך לתת דרשות, הוא כתב מילה במילה מה שהוא צריך להגיד. יש לו שם על החלומות של יוסף, על בעל החלומים הזה בו, שם הוא אומר, זה אנחנו, עם ישראל, היוסף. ויסנאו אותו, ושונאים אותנו בגלל החלומות שלנו. אומר, רגע, יש לך בעיה? תחלום גם. מה הבעיה שלך? כאילו, אסרתי עליך לחלום, זה אצלך בראש, תחלום גם. אומר, לא, אבל הם לא מסוגלים לחיות עם החלום שלי, עם החלום שלנו, עם החלום של העם היהודי, שצופה פני העתיד למרות כל מה שקורה בהווה ולמרות כל העבר, וחי במצב הזה של רואה את העתיד ומהעתיד חוזר להסתכל חזרה למצב שקורה. ואז הם, ויסנאו אותו, הנה בעל החלומות על הזה בא. מה אכפת לך? תחלום אתה שלא רק 11 תבועות משתחוות אליך, 110 תבועות משתחוות. מה, אוקיי, מי שמפריע לך לחלום? תחלום על שמש, ירח, כל הכוכבים רוקדים סביבך כל היום. מה אתה שונא אותו שהוא חולם? תחלום אתה יותר, תכפיל את החלומות שלו, תעשה מינוף. מה, יש פה משהו שהיכולת שלנו לחלום, מי, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל היה יהודי מסכן, קראו לו אוטו נייטינגר. הוא היה יהודי שהיה בווינה, בתחילת המאה ה-20, בחור צעיר שהושפע מדעות נאציות, בסדר? שאז עוד היו בעיקרון, והשתכנע מהם עד כדי כך שהוא שנא את עצמו לגמרי. ביום שהוא קיבל את הדוקטורט, נראה לי בגיל 21, כן, הוא היה בחור צעיר ומאוד מאוד מוכשר, הוא גם התנצר כדי לברוח מהיהדות שלו, התברר לו שזה לא עוזר והתכונות היהודיות נשארו בתוכו, אז הוא התאבד בגיל 23. קיצור, סיפור עצוב וכואב, הנאצים השתמשו בו בהמשך בצורה מאוד רצינית לשווק את התיאוריות שלהם, יש לו, הספר שלו ידוע, ארוס, וקיצור, יש לו כל מיני ספרים, קיצור, הדברים שלו ידועים. עכשיו, המעניין הוא שאתה קורא על הבן אדם הזה, ואתה רואה שהוא היה כל כך קרוב לאמת, ומצד שני הוא תפס אותה בצורה כל כך רחוקה. הוא כותב שאחד הדברים שהוא כותב שם על התכונות היהודיות הכל כך רעות שהוא מנסה להתנער מהם ולא מצליח, זה מה שהוא קורא הנשיות, בסדר? שהמקום הזה היותר מכיל, היותר מקבל, אנחנו לא עם האווירה הגרמנית נאצית הזאת, העוצמתית והחזקה. אנחנו יותר מדי רחמנים, יותר מדי מכילים, יותר מדי, פחות, יותר מדי עגול, פחות מדי חץ. בסדר? והוא כל כך תעב את זה ושנא את זה, עד שזה הוביל אותו להתאבדות. יש לו שם גם תיאור שהוא אחד החסרונות היהודיים שהוא מצא בעצמו, זה שאנחנו לא חיים מכוח העבר, אנחנו חיים מכוח העתיד. זאת אומרת, הניתוחים שלו יפים. זאת אומרת, הוא הצליח לקלוע לדברים די קרובים למה שבאמת יהדות. אבל הסט ערכים שלו היה מאוד ניצ'יאני, או בסדר, הוא הגיע ממקום שהשפיע מאוד על הנאציזם, שתפס את הדברים האלה כחרפת המין האנושי. את העקרונות האלה שהם הטוב והנאצל שיש בעולם ובאדם, תפס אותם את הדבר כל כך גרוע, שזה הוביל אותו למקום, הוא לא הצליח לעקור את זה מעצמו, וגם בזה הוא צדק. שיהודי לא מצליח לעקור מעצמו את הטוב הפנימי הזה, את הניצוץ האלוקי הקדוש הזה, את האור שמחבר את הגבול לבלי גבול, ולכן הוא פשוט התאבד, המסכן הזה. אבל אני אומר, יש פה משהו שכן, אנחנו, היכולת להיות במצב של גבול, והמצב המוגבל הזה, והעוצר הזה, וכן לבקוע קדימה, להסתכל על העתיד, לעבוד מכוח העתיד. כי ישראל נוישה בהשם צ'ואס אוילומים, אומר האיש ביצר, וברצוליק מביא את זה בשמו, ישראל קדושים ועוד, שעצם זה שהוא מאמין בעולם הבא, הוא כבר יהיה ישראל נוישה. ברגע אחד הוא נהיה ישראל נוישה. הידיעה שיש עולם הבא, הידיעה שאנחנו לא באיזה עולם, באיזה שעון חול שהולך ועוזל, והחוויה הקיומית שלנו היא, וואו, עבר עוד רגע שלקראת המוות. אלא יש משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי מזה, שהולך למקום הרבה יותר טוב. והדבר הזה הוא בעצם הכוח האמיתי שלנו, הכוח האמיתי של עם ישראל. יש אבל בסיינקב, בבראשיס, בפרשת לך לך, אני לא זוכר איזה אות, אבל זה די לקראת האמצע, על הפסוק, ועבורכם ועבורכך ומקללך, אוי. אומר, למה לגלגל את אברהם אבינו? מה, למי הוא מזיק? הוא איש טוב, עוזר לכולם, נותן להם אוכל, לא מטיף יותר מדי, כן? בסופו של דבר הוא מגלה להם את הטוב שבחיים. מה יש לקלל אותו? למה לקלל אותו? אומר, כי עד אז אנשים היו מרוצים מעצמם, אין מה לעשות, עולם רע, עולם חשוך, זה המצב, שורדים. והיה טוב להם עם זה. פתאום הוא בא ומגלה שיש משהו אחר, יש מציאות אחרת, יש מבט אחר על החיים, יש טוב אמיתי בחיים. אומר, הוא כל כך הכאיב להם בדבר הזה, שיש להם לאן להתקדם, יש למה לצפות, וזה לא המצב הוא כזה. היה נוח להם במצב העכשווי, לכן הם פשוט מקללים אותו. הוא מקלל חור, או יש אנשים שמקללים את אברהם אבינו. אבל יש לנו פה באמת את המצב הזה של לגלות בתוך המצרים, לגלות בתוך הגבול את הבלי גבול. וזה יציאת מצרים, וזהו ראש חודש. טוב, סיטרא דיובלה, ולהגיע למצב שזה נמצא בשלמות בעם ישראל. הדבר הזה נמצא בשלמות בעם ישראל. טוב, הוא ממשיך פה הלאה, שביציאת מצרים מתחיל להתגלות הראש של הדבר הזה, ואז מתגלה יותר ויותר, בשבת נותר לישראל, אז זה מופיע בעם ישראל. אני אקפוץ שנייה לכל מיני מקומות שמבארים את הסוגיה הזאת. הצאוקו היא בעצם, כמו שדיברנו, המנוע המרכזי של האדם בחיים. בסדר? המנוע המרכזי שמוביל את האדם לשאוף קדימה, להמשיך, להגיע למעלה, ואז הוא לא רק יגיע למקום שבו הוא הרגיש את החיסרון, אלא גם יתקדם הרבה מעבר, כמו שהמהר"ל כותב לנו בדרוש על הטרו ועל המצוו, שזה גם מה שקורה עם נכון? עם מוישה רבינו, כשהוא עונה לשאלה למה אתם צריכים לקבל את התורה, כי יש בינינו קנאה ושנאה, ויש לנו תאוות, ויש לנו נפילות, ואתם, אין לכם חיסרון, המלאכים. אז לכן אין סיבה שאתם תקבלו את התורה. לנו יש חיסרון, והחיסרון הוא הסיבה שנקבל. אבל כשעם ישראל מקבלים את התורה, מקבלים גם הרבה מעבר לחיסרון של עצמם. הם ממשיכים הלאה גם לפנימיות התורה, לסוידס התורה, לדברים שהם ברמה הרבה, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מעבר. הדבר הזה הוא חוזר על עצמו, עוד פעם, בכמה וכמה צורות, שדווקא המתח בין הגבול לבלי גבול יוצר את המקום הזה שבו קיימת הצעקה. בסדר? המצב שהאדם מרגיש את הטוב, ואז חווה ומרגיש את החיסרון של הטוב, הדבר הזה מוביל אותו אל השאיפה שגם תקדם אותו הרבה יותר. זה קפיץ, כן? זה כמו קשת, שאתה מותח את המיתר, ואז החץ יוצא. אז החיסרון הזה גורם כחיצים ביד גיבור, כן, בני הנאורים, נכון, מושך החוצה, הם יוצאים למסלול שלהם. אתה לא לוקח את החץ ותוקע אותו פנימה. אתה מותח את הקשת, מטעין אותו באנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, בסדר? ואז החץ יוצא ועושה את המסלול שלו. אתה צריך לכוון אותו, אתה צריך לתת לו את האנרגיה, אבל המסלול הוא של עצמו, לא שלך. אבל יש פה את המשהו, הטעינה זה התחושת כאב הזאת, התחושת חוסר, המצוקה הקיימת הזאת שהיא דוחפת ומובילה קדימה. יש בפרשס קוירח, בביסיינקה בקוילל, הוא מדבר על טענת קורח, שהוא לוקח תלית שכולה תחלת, אומר, קוירח טוען שאיות ואור השם יתברך מקיפו מסביב את האדם, בסדר? כמו תלית, מקיפה את האדם מכל הצדדים, ובלעדי השם לא יוכל האדם לעשות אף דבר קטן, אם כן, למה צריך עוד אבוידה לאדם? בסדר, טענה שאנחנו מכירים כטענה של המלאק, הטענה של בלעם, זה טענה שאיסוב, נוקי אגב אימי, כל אמר דנוכיס ליוירו, נוקי אגב אימי סוליק, נכון? והוא מגיע ממקום של נוקי אגב אימי, אני בן של אפרוי מונח על גבי המזבח, דיברנו על המולק, זה הכוח של המולק, אבל קוירח מגיע עם טענה כזאת, למה צריך אבוידה? אומר למה? כי ציציס רומזים על אבוידו ואירו, זה נמצא גם במאה השילויח, והשורים מדבר על זה בכמה מקומות, כי במקום שהכנף יוצא מהעיגול, בסדר? הכנף יוצא מהעיגול. אז זה נמצא ריבוע ועיגול, זה נמצא כמה פעמים, גם בביסיין, גם בסדר שורים. אין מרובה בבריאויס. זה ירושלמי מייסר שני, הרן מביא את זה בנדורים, אין מרובה בבריאות. נכון? אדם שבא ונשבע שהוא אמר שהוא ראה נדרי זירוזים, נדרי הווי. מה זה נדרי הווי? הגמרא מביאה דוגמה, אדם שאמר שראיתי נחש כקורת בית הבד. אז הרן מביא שם פירוש, שמה זה כקורת בית הבד? מרובה, נחש מרובה. למה? כי אין מרובה בבריאויס. הוא מביא ירושלמי מייסר שני, אין מרובה בבריאויס. אז מה זה המרובה בבריאויס שאין? ריבוע זה אבוידס אודם. בסדר? היציאה, כביכול, הקדוש ברוך הוא בורא עולם עגול, בסדר? שיש בו איזה, הוא סגור בצורה מסוימת, ופה התפקיד של האדם לקחת את העיגול ולהפוך אותו לריבוע. למשוך החוצה את הקצוות של הדברים, לרבע את המעגל. בסדר? לקחת את העיגול הזה ופשוט למשוך לצדדים, והפעולה סודום, הסמל שלה הוא הריבוע. ארבע כנפות הבגד. זה הפעולה של האדם באילום הזה. פה בעצם מה קורה? ציציס רומז שיש לך מקום שבו אתה לקחת את הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. הרחבת אותה, הבאת אותה לריבוע, לבגד, לקחת צמר, הפכת אותו לבגד, לקחת פשטן, הפכת אותו לבגד. יצרת פה משהו, ולכן זה משהו מרובע. הסמל של מרובע זה סמל של פעולה אנושית. ופה המקום הזה שהכנף יוצא מהעיגול מורה שנסתר דרך השם יסבורך. כי יוצא חוץ לגבולו. אתה מסתכל על דברים כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, אתה רואה דברים עגולים. אתה רואה פה משהו שהאדם יצר. בסדר? הוא לא ברא, אבל האדם יצר. יש פה יצירה אנושית. יש פה פעולה סודום. וממילא, יש פה הסתורה. יש פה גבולות אנושיים שהאדם יוצר. יש פה הסתרה של הכוח של הקדוש ברוך הוא. ושני אלה, זאת אומרת שיש פה עיגול שהתרבע, ועכשיו לא רואים, הוא יצא חוץ לגבולו, מהגבול של העיגול, והופך להיות ריבוע. פה יש מצב של שני אלה מחייבים אבוידה. המצב פה דורש עבודה. עכשיו, המעניין פה, טוב, פה באה אבוידה של ציציס, וגם האבוידה של איתוף. בסדר? האבוידה של ציציס זה בעצם על הקצוות האלה להמליך את הקדוש ברוך הוא מכנף או אורץ זמירויס שומנו, צביל הצדיק, בסדר? לקחת את הכנפות, לנער, ינערו קצוות הארץ וינערו רשעים, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. בסדר? יש פה את הקמפוי סעורת ששם רשועים אחוזים, ועל זה צריך את הקמפוי בגדיכם לשים את הלבן ואת התחלת, העירה והאהבה. אבל יש פה עוד דבר, שאתה לוקח את הציציס הזאת, את הריבוע, והופך אותו חזרה לעיגול. זה היה התנועה של האיתוף, ככה עשיתי שורי מדבר על זה, גם בפרשת שויפטים, גם בפרשת סקוירה, חוזר על זה כמה פעמים, גם בפרשת, אחד הפרשיות של בראשית, עשיתי שורי על התוירו, חוזר כמה פעמים על הרעיון הזה, לקחת את הריבוע ולהפוך אותו לעיגול. עוד פעם, בספרים אחרים זה מוגדר בשפה אחרת קצת, זה פשוט השפה של, של סיידי שורי, עם הריבוע ועיגול. אבל זה לתפוס את המציאות הזאת שאני רואה עולם שלם שמתנהל וכולי, ולהפוך אותו לבעצם להחזיר אותו בתודעה הפנימית שלי, בפעולה של האיתוף, להכנעה לפני הקדיש ברוך הוא, כי הקדיש ברוך הוא כיוצר של כל המציאות הזאת ביחד. אבל פה מראה לך ביסיינקב הכל ללכוי רך, שהמקום הזה שיש לי עיגול וריבוע, הוא המקום שמרמז על אבוידו, כי אומר שני אלה יחד מחייבים אבוידו. למה? כי באם יתראה מבורר לעיני האדם, הנהגת השם יתברך, כי בלעדיו לא יעשה שום דבר, בסדר? יש תפיסה כזאת? הכל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מניק את הכל. מזה לא יתחייב אבוידו, כי מה יפעל בכל עבודתו? בסדר? אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, מנהל את הכל, אז מה זה משנה מה אני אעשה או לא אעשה? האור שצריך להתגלות, יתגלה, מה שצריך לקרות, יקרה, הקדוש ברוך הוא ממילא תכנן את הכל מראש, זה ידיע, בסדר? המצב, העולם הידיעתי, אין אבוידה לאדם במצב הזה. אלא אם כן אבוידה שהיא מעשים חיצוניים שהם לא בעלי משמעות בכלל, אלא נחס רוח לפוני שאומרתי ונעשה רצויני, במובן כזה שאין בו, לא פעלת כלום, אבל בכל זאת תעשה. כן, אבל הדבר הזה בעיקרון אבוידה, שהאדם עובד, לא, לכאורה לא קיימת. עכשיו, מצד שני, אומר, וגם אם תסכים דעת האדם לצד השני של אותה שאלה, כי העולם בלי מנהיג חס ושלום, בסדר, במצב הזה, מזה גם כן יתבטל כוח אבוידו. זאת אומרת, הקיצוניות של שתי הדברים. אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, מה שייך אבוידו. אם הקדוש ברוך הוא לא מנהיג, אז גם מה שייך אבוידו. זאת אומרת, בעיקרון בין שני הצדדים, אין מקום לאבוידו. איפה מתחיל המקום של אבוידו? הוא אומר, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי, למרות שזה מגרה, להיכנס למשחק הפילוסופי שהוא עושה פה. אבל מה שהוא רוצה להגיע זה הנקודה הזאת. אך ממה שהאדם יודע שיש מנהיג, אך דרכו נסתרה מאיתו, אז יצמח בליבו אבוידו. המקום של האבוידו זה המקום הזה של בדיוק השאלה של ידיעה ובחירה, לא התירוצים. בסדר? כמו שהרמב״ם מציג לנו את הסיפור של ידיעה ובחירה. יש לנו מצד אחד את זה, מצד שני את זה, וזו שאלה. יופי, בוא, קדימה, כן, יש שיעור מלפני כמה שנים על היורצייט של חופתי סיור. הרבי הפרטיזן, כן, שמואל שלוימה מרדזין, שדיברנו על הנקודה הזאת ששם להרחבה, שאתה רואה באישביץ אחד הדברים מעניינים, שמצד אחד הם הולכים מאוד מאוד ידיעה, אנחנו מכירים את הספרים, כן, הכל משמיים, מצד שני המון בחירה. אתה רואה את בעל התחילס, הרי הם מסתובבים עם אקדח, הוא אמר שזה קמה בדוק ומנוסה, כן, הוא גם משתמש בו, יש סיפורים, כן, לא, שם בשיעור סיפרתי את כל הסיפורים שהכרתי אז, אבל קיצור, זה היה אחד ה... יותר מזה, אנשים היו באים עם רדת חולים, נותן להם רצפט, כאילו מרשם. באים לרבל, לצדיק, שיברך, כן, הוא נותן מרשם, הפירוש, שאתה צריך לעשות. עכשיו, זה מאוד מאוד בחירה, כן? זה עולם של בחירה. אתה רוצה קמה הטוב שעובד, תיקח אקדח. אתה רוצה, זה, יש, תקח תרופה, כאילו. עכשיו, איך קורה שדווקא באישביצה, שכל כך קיצונית בידיעה, דווקא שם, ואתה רואה גם הרבי הפרטיזן, עצם זה שהוא יוצא לחפש את התחילס, הוא לא מחכה שמהשמיים ישלחו את החילזון. בסדר? זה תנועה מאוד מאוד בחירתית, לא ידיעתית. בסדר? זה עניין של בוא נעשה, בוא נחפש, זה תלוי בי, זה תלוי בנו. עכשיו, בדרך כלל, או שאתה פה או שאתה פה. הנקודה היא שבגלל שאחד המרכיבים הכי עמוקים באישביצה זה היכולת להכיל סתירות, כאילו איך הוא קורא לזה היסוד ישורים על התורה בפרשת בראשית, לטפס באילן הספק. זאת אומרת, אנחנו לא בדווקא לחפש את הוודאות, הוודא ישמו יקיין תהילוסוי, אלא לחיות בעולם של ספק, ובתוך הספקות לברר את עצמנו ולעלות מדרגה בספק. אז כן, יש פה שאלה של ידיע ובחירה. יש פה מצד אחד מנהיג את העולם, מצד שני הנהגתו נסתרת. ועצם המצב הזה, הספק הזה, אני לא צריך לתרץ אותו. מה קורה לי בדרך כלל שמנסים לתרץ? אורי, לא, בחירה, אתה לא באמת בוחר, אתה כאילו, זאת אומרת, בסולם של בחירה מ-1 עד 10, הפכנו את זה ל-1-2. ואז ידיע, זה לא שהקדוש ברוך הוא יודע מה אתה תבחר, זה לא שהוא באמת קובע הכל מראש. אז גם את הידיע הורדנו עכשיו לבערך 1-2. אז תפוחי אדמה מתפוחי אדמה, מסתדרים טוב, זה לא בחלבי ובשרי, אתה יודע, קיצוני יותר מדי. אתה לא יכול להשאיר את ידיע על 10 ובחירה על 10 ואיכשהו להישאר עם השאלה. כל התירוצים בעצם משנמכים. בסדר? את הידיעה ואת הבחירה למשהו, לפעמים זה נוטה קצת לצד הידיעה, לפעמים לצד הבחירה. עוד פעם, זה רבי סיינו הראשון, ומי שרוצה באמת להעמיק בספר הזה, הספר של הרב עקיבא סץ, מאוד מאוד יפה, סידר את זה מאוד מאוד טוב, באמת, את כל השיטות בראשונים בזה, ויש הרבה מה להעמיק בזה וכולי. אבל אני אומר, יש פה מקום שדווקא באיש ביצע, בגלל המקום הזה שכן, יש פה שאלה גדולה מאוד, אבל אז מה? זה בסדר, האמונה, הסך הכולל של האמונה שלנו הרבה יותר גדול משאלה אחת, בסדר? אז יש פה, משל שאני תמיד מביא, זה כאילו מישהו יבוא ויגיד, אתה לא בן של אבא שלך, הוא יש לו עיניים ירוקות ואתה יש לך עיניים חומות, אתה לא בן שלו. תשמע, אני לא מספיק מבין בגנטיקה וגן רצסיבי ואיך בדיוק, מה שולט, נשלט, איך זה עובד שם בדיוק, אבל אני יודע שהוא אבא שלי. גנטיקה עוד נברר, אולי אף לא, אף פעם לא נברר, אבל זה בסדר. כי יש לי 1600 הוכחות אחרות שאני לא... מותר שיהיה כמה שאלות, מותר שיהיה כמה דברים, איך זה בדיוק עובד. אבל לכן זה נותן לך אפשרות להיות גם בידי החזק וגם בבחיר החזק. בסדר? אבל... טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל שימו לב, על אותו מקום יושב הדבר הזה שיש הנהגת השם והיא נסתרת. ופה אנחנו מתנגשים עוד פעם לדבר הזה שאנחנו חלק מאוד מאוד עיקרי בעבודת השם שלנו. יש ידיעה בשכל, יש השגה חלומית של הבלי גבול. בסדר? של העולם שמעבר, של מציאות אמיתית. אבל יש עולם קיומי שאותו אנחנו חווים, אותו אנחנו מרגישים. אני יכול לדעת שהדבר הזה הוא טוב, אבל הנה, לשלום מר לי מר, בסדר? מר לי בפה. תכלה זה חמוץ לי, זה לא מתוק לי. אני יודע שזה תרופה, אני יודע שהטיפול שיניים הזה הוא לטובתי. בסדר? יש דוגמאות מאוד פשוטות מהחיים. שיש, אנחנו חיים באיזו סתירה בין החוויה הקיומית שלנו, שהיא במקום מאוד מסוים, לבין... משהו הרבה יותר גבוה. ודווקא הסתירה הזאת, דווקא המקום הזה שבו אנחנו יודעים, אבל לא לגמרי מרגישים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אבל תכלס, אני לא רואה את זה. תכלס זה נסתר. זה מה שיוצר את הצעקה. הידיעה שיש אקיה אשר אקיה, שימו לב להצעקה הראשונה של פסח. מוישה רבינו מגלה שיש אקיה אשר אקיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, אז למה אנחנו סובלים היום? בסדר? השלבים של הכרת החסרונות שדיברנו. מתחיל צעקה עמוקה ופנימית שהיא מנוע שמוביל לנצח. בסדר? הצעקה הזאת. ואז מגיע שלב שני, אור גדול של ליל פסח שנעלם. אז זה שלי, כי קיבלתי את זה, וזה עוד יחזור אליי, אבל אין לי את זה. ועוד פעם, זה המנוע של הצעקה שהולך ומתגבר, ואז מגיע שביעי של פסח, שזה עוד מעצים את הסיפור הזה. ועד שבועס, ובשבועס עצמו גם כן הדבר הזה ממשיך. כן, מקבלים הכל למעט חלק. כי יש משהו שאני עדיין, יש לי אותו ואין לי אותו, אני תופס בו ולא תופס בו. והתפיסה לא תפיסה הזאת, הגבול בלי גבול הזה, הוא הגילוי של האור בעולם, דרך צעקה גדולה שנובעת מתפיסה של, של, של ידיעה ובחירה. מתוך השאלה, מתוך ההתחבטות עם השאלה של ידיעה ובחירה. השאלה הזאת היא פשוט האנרגיה של החיים, המטוטלת הזאת שמפעילה את המערכת, היא, אתה יודע, פרפקטו מובילה, כן? זה משהו שהוא גם לא נגמר, הוא פשוט... האנרגיה של החיים זה השאלה. הנפשו נבהלת מרום שמיים, כן? ומתאום לעומק, ומה ינעם לו בכל החיים כלשון החזון משם בתחילת אמון ומתוכן, מהחידה הסתומה הזאת. היא המנוע של החיים, והיא לא תגיע, אתה לאין סוף הרי לא תגיע. אבל כל הזמן אתה תתמלא ותתמלא ותחווה ותרגיש בחיפוש הזה של ה... עומק שמתוך השאלה, שמתחילה ממקום מאוד נמוך ומובילה הלאה והלאה והלאה. הרב הביסיינקב הכל אל קורח ממשיך שם לבאר לפי זאת הסוגיה של ציציס, ויום ולילה, מתי יש ציציס, מתי אין ציציס, אבל לא ניכנס לזה כרגע. שם הביקוח של הבחירה מול קורח. את אותו דבר יש לנו בביסיינקב הכל אל פרשת במדבור, פרשת השבוע. הוא מדבר שם על העניין של בכור. בסדר, סוגיית בכור באיש ביצע היא סוגיה מאוד גדולה. לא דיברנו, אף פעם לא דיברנו על זה בשיעור, גם לא, היה שיעור לא מוקלט על זה, אבל זה מאוד מעניין, הסוגיה הזאת, כי הקדוש אז בכויר, כתוב גם, מרומז גם במאה שילח, ונמצא ביסיין כב על שמויס, בפרשס בוי, קדוש אז בכויר נובעת בגלל שהוא נולד ברוב תאווה. בסדר? לכן הוא קדוש. וביסיין כב הכולל, הוא מסביר את זה קצת יותר, הוא אומר, בבחורים יש קדושה עצומה יותר מהלווים, יותר מהכל, כי הבכור הוא מתולדתו בגודל חשק, כי בחירת אביו קטנה בהולדתו אותו. בילדים שנולדים אותו מאוחר, יש להורים יותר כוח בחירה, אם כן או לא ומה. אצל הילד הראשון זה הרבה יותר, הכוח טייבה יותר גדול, והיות ושם יש חשק יותר גדול. עכשיו, אם האבא והאימא לא בדעה לגמרי שלמה בעניין, הם בדעה, יש להם בחירה, אבל פחות בחירה בעניין הזה, אז מישהו אחר נמצא שם. אז שם רק השם יסבורך לבד, אוי הויו. אז יש לבחור קדושה גדולה, כי הוא יכול הקודש ברוך הוא מביא אותו לעולם. דרך ההורים, לא לגמרי מרצונם. עוד פעם, זה כן מרצונם, אבל פחות מרצונם מאשר בילדים האחרים. הדבר הזה גורם שלכן גם בבחור נמצא תקיפוס, יש לו כוח תקיפוס, עוצמה פנימית. הוא יודע בתוך תוכו שהקדיש ברוך הוא רצה להביא אותי לעולם, למרות ההורים שלי, לא בגלל ההורים שלי. בסדר? יש פה משהו שהוא יותר בצד הזה, לא לגמרי, אבל הוא יותר בצד הזה שהקדיש ברוך הוא רצה אותי פה. ולכן הקדיש ברוך הוא גרם, הכניס להורים שלי את הרצון להביא, כי אובי ואימי יעזובוני, כמו שרשי אומר שם, זה פנה לצד זה, זה פנה לצד זה, והשם יאספייני. קדוש ברוך הוא אסף ויצר וצר צורה והביא אותה הלאה. ופה זה עוד יותר, כי אובי ואימי לכתחילה כבר היה, שהקדוש ברוך הוא דחף אותם לשם בעוצמה גדולה. אז יש פה יותר בחירה של הקדוש ברוך הוא, תקיפוס. וממילא אומר אצל בחורים, בעולם הזה נראה כאיקשוס. אתה רואה עקשנות, אתה רואה אצלם תכונה של עקשנות, וזהו קדושתו. העקשנות של הבחור זה הקדושה שלו. זה העוצמה הפנימית שלו שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בו. הוא יודע שהקיום שלי מוכרח מהשם יסבורך. בסדר? אז יש בחורים. אז בבחורים יש קדושה גדולה. הבעיה, הקדוש ברוך הוא בעולם הזה רוצה שהבחירה בקדושה לא תהיה מכוח זה ששמו בך משמיים כוח קדושה והנה אתה פה כי אני בחרתי בך, אלא שזה יבוא בבחירה אנושית. והבחירה האנושית היא נמצאת הרבה יותר אצל שבט לוי. לכן בעולם הזה הקדוש ברוך הוא רוצה שהבחירה תשלוט יותר, ולכן שבט לוי, הם יש להם את הכוח פה בעולם הזה, אני לא אכנס לכל המהלך שלו, אבל כשבאים להשוות את שבט לוי לבחורים, אז נכון, מתחיל השוואה שלהם, כן? כמה בחורים יש, כמה לוויים יש, ויש עודפים, יש בחורים יותר מאשר לוויים. עכשיו, כשאתה בא להשלים אותם, אומר, אבוי דס הלוויים, זה... אומר, הכוח של הבחורים לא גלוי. בסדר? הכוח של הבחורים, הקדושה הגדולה שלהם, צפונה ותמונה בעומק ליבם, עד כדי כך שהם בעצמם לא מרגישים את הקדושה שלהם. יש בהם קדושה. הם מרגישים אבל בפועל הקשנות, לא קדושה. אבל הוא אומר לך, תדע לך שבעומק, הקשנות שלהם זה בגלל כוח הקדושה שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. אבל בפועל הבחור לא מרגיש את הקדושה, הוא מרגיש הקשנות, הוא מרגיש שזה צפון ותמון בליבם, והם לא, הם בעצמם לא מרגישים בזה. עכשיו, אבוי דס הלוויים זה להשלים את זה. אתה צריך כנגד מה שנראה היום כחיסרון, אני צריך להשלים אבוי דס של בחירה. זה בעולם שלנו. עכשיו, פה זה מגיע, נמצא בלשון של הביסיין כבקוי זה שם, נמצא באדם חיסרון הנטבע מיום היוולדו, יש חיסרונות של האדם, ועל ידי אבוי דס ישלים ויתקן, זה החיסרון. עכשיו, הוא אומר, עיקר החיסרון הוא זה שהוא מיום היוולדו, בזה אין לאדם שום בחירה. ולכן צריכים הבחורים פדיון. בעולם שלנו, כמו שאנחנו רואים היום את הבחורים במבט של גבולים, כן, במבט החיצוני, לבחורים יש חיסרון, הם עקשנים. אין בהם את הקדושה, הם עבדו לעביד אזור, הם לא, אין בהם, הם לא הקדושים היום. עכשיו, ולכן הם צריכים פדיון. והם צריכים אבוי דה, צריך לברר אותם. לכן, אם היה אז מספר הלוויים בשווה כמספר הבחורים, אז יופי, תיקנו את הסיפור. יש לך לוויים כנגד בחורים, יש לך בחירה כנגד החיסרון, חיסרון עמוק שבא מהתולדה, וכנגד זה יש לך בחירה, והבחירה מתקנת את החיסרון, אז אנחנו כבר מושלמים, הגענו לאיזון. אבל אם היה אז המספר, לא היו צריכים עוד אבוידה. כי היה נתברר כי כמה שימצא חיסרון באדם, כן נמצא לעומתו כוח האבוידה באדם. אם אדם מתחיל, אתה יודע, ויש לו פה חור, ואת החור צריך למלות, אז זה משחק ברמה של ילדים בני שנתיים. נכון? שם יש להם בגן כוכב, שבדיוק בצורה של כוכב אתה ממלא. ואז יש לך שם עיגול, והנה הוא דוחף את העיגול. וזה קוגניציה, וזה מעולה, וזה מפתח את הילד. אבל זה באמת הרמה של שנתיים. אם המצב היה ככה, אז לאדם בוגר, שמסתכל על לוח שיש בו משולש ומרובע ועיגול וכוכב, וחורים בדיוק בסדר הזה, שעומדים פה, רק צריך לסדר אותם, אין משחק. בסדר? לא, אין, זה לא ש... וואו, יש לי עבודה. אין אבוידה. זה לא אבוידה, זה פשוט לדחוף. האבוידה זה החיבוט הזה, המקום הזה, הבירור הזה. אין פה שום בירור. האדם לא עושה עם עצמו שום עבודה. לא זה אבוידה. זה נקרא בלי אבוידה. ולכן, הצורה שמגיעה לעולם זה חיסרון. עוד פעם, בעומק של העומק זה לא חיסרון, אבל בפועל נראה לי כחיסרון של בחורים. וכנגד זה לוויים, ואין הכל. אין מספיק. לוויים בשביל כל הבחורים, נכון? יש 3 ו-70 ו-200, עודפים בחורים על הלוויים. היינו, זאת אומרת שאתה מסתכל, אתה רואה, כן, אבל יש פה של 5, והכוכב הוא של 6. אז מה אני עושה? יופי, פה המשחק התחיל. פה התחלנו לחיות. כשיש פה סתירה בין הלוח שבו צריך להכניס עיגול, והעיגול גדול שנה, והעיגול שם קטן, אי אפשר להכניס, אין דרך להכניס את העיגול הזה לתוך החור, החור קטן מדי. פה מתחיל המשחק האמיתי של החיים. פה נוצרת צעקה, וכמו שראינו שבוע שעבר, טענה חזקה, שביר עשה קיילים. בסדר? אתה נותן לי אור שאני לא יכול להחזיק אותו. זה על מדי שחרובו. פה מתחיל הכוח צעקה, כוח טיין החזוקו, כמו שהיה לנו שבוע שעבר, שעורים, שמתחיל השאיפה הזאת, הרצון הזה. המשחק האמיתי של החיים התחיל ברגע הזה. כשאתה רואה עיגול שאין אפשרות להכניס אותו, זה פשוט יותר מדי. החיסרון וההשלמה פשוט לא מתאימים אחד לשני. אין השלמה שתמלא את כל החיסרון. השלוי שושים ומסיים או ידפים בחוירים על הלווים, כי כוח החיסרון גדול מכוח האבוידו. זה אומר לך, נכון, קיבלת משהו אבל, קיבלת עיגול שאתה אמור להכניס. השאלה היא איך. בסדר? אבל קיבלתי משהו, אבל עדיין יש פה אבוידו. צריך גם אתו אבוידו. וממילא עכשיו מתחיל הסיפור של הפדיון, ומההגדרה של פדיון, הוא נכנס שם, אני לא אכנס, פשוט זה לא הסוגיה שלנו. אבל המצב הזה בעולם, בסדר? שיש לנו צמצום וקו, ידיעה ובחירה. ואנחנו חיים בגבול בלי גבול. ומתוך זה יש מצב שכאילו אור שמסתלק. הצעקה שנוצרת משם, המקום הזה שבו זה לא לגמרי ברור, פה המשחק התחיל, כן? הדבר שכנראה מייצר הכי הרבה כסף בעולם היום זה משחקי מחשב, כן? משחקי וידאו. והמשחקים האלה, קראתי פעם, אני לא אף פעם לא בדקתי את זה לעומק, קראתי פעם שהכלל עובד שבממוצע 80% כישלון, 20% הצלחה. כי אם אתה צחק משחק וכל פעם שאתה מסדר את הבלונים זה תמיד עובד, אז אין משחק. אז צריך שיהיה, נכשלת, וזה קשה, ואתה קצת מתאמץ, ונכשל עוד פעם, ואז מצליח. פעם הבאה אתה יש 7 פעמים עד שתצליח, פעם הבאה יש 10 פעמים שתצליח, פעם הבאה זה כן תצליח מיד. אבל חייב להיות שבממוצע של המשחק, כדי שמשחק יגרום לאנשים לשחק אותו, יכול להיות שיש בזה יותר דיוקים, אבל בשביל הדוגמה שלנו, הדוגמה הזאת מספיקה. 20% הצלחה, 80% כישלון. אז מתחיל, תסלחו לי על ההורדה של רעיון כל כך עמוק, כל כך נמוך, צעוקו. ולא משנה כרגע הוא משחק, תסלחו לי שאני לא מכיר מספיק שמות של המשחקים הטיפשיים האלה שאתה רואה אנשים יושבים באוטובוס ומחברים מסטיקים בשורה. אוקיי, סליחה. אבל כל מיני, כן, אבל מה, תחשוב, מה קרה לבן אדם שמשחק עכשיו במשחק הזה? לא, אני לא דן אותו, כן, יכול להיות שזה מה שמעברר לו את הראש ובינתיים הוא חושב על סוגיה קשה בנויסנטם זה, אבל תכלס, כרגע הוא משווה שם בלונים. אבל מה קרה פה? הוא ניסה פעם אחת, הצליח, בסדר, פעם שנייה הוא לא הצליח. אז הוא בעצם אומר לעצמו, רגע, אני אריג בעיקרון כן יכול, אבל תכלס, עכשיו נכשלתי. נוצרת את הצעוקו בלייב. בסדר? צעוקו בלייב. מהצעוקו הזאת, ידע כמה כסף מייצרים כל שנה? טריליונים. טריליונים, שהם מוכרים לך עכשיו... לא יודע מה, כל מיני דברים שיעזרו לך ויקדמו אותך, ואנשים משלמים על זה, בחיים הם משלמים על זה, בשעות נוספות שהם עובדים והם לא רואים את האישה ואת הילדים, הם משלמים על זה. בשביל לטריליונים בעולם מונעים מהדבר הזה. זה לקחת כוח צעוקו עמוק מאוד שנמצא בלב, ולקחת אותו למקום שכן... אני אומר, אתה מסתכל על דברים מאוד פשוטים שאנשים עושים בחיים, ואתה מזהה בהם את הכוחות הרוחניים האלוקיים שנמצאים שם. יצא לי לדבר, סיפרתי לחיים בדרך, שיצא לי לאחרונה לשבת עם נערים צעירים, 17-18, שעוברים את ה... יש להם קדוש הסבכויר מאוד חזקה, ולכן כרגע זה נראה עקשנות, ובטח זה קדוש גדולה שצפונה ותמונה בלימה, והבעיה שהם עוד לא יודעים את זה. אבל לקיצור, בחורים שמתמודדים קצת, והם הגיעו בליל שבת, ישבנו כמה שעות, למדנו, ואני, המטרה שלי הייתה גם להחזיק אותם כמה שיותר שעות, שיהיה להם פחות ניסיון עם הסיגריות והפלאפון, כי הם רוצים לשמור שבת, אבל זה קצת מורכב להם, אז ככה כמה שיותר שעות. אז למדנו, מאמר של הבלטניה דווקא, בליקוטי תירא היה מאוד יפה, בחורים חושבים ועמוקים, יש להם את ההתמודדות שלהם, ואז הגיע ככה שלב שכבר היה הרבה שעות, ואז התחילו, סיפרו לי על מה שמעסיק אותם, דיברו איתי על כדורגל, אני בנושא הזה לא מצליח לקלוט, זה באמת משהו... לא שזה פשוט לא תופס. וישבו וסיפרו וזה, וביתר ירושלים, ופה ושם, ואלה חוויות שלהם, ו... כן, והרב, תבוא איתנו, נסדר לך מקום ביציא המזרחי, כן, בואו חשב. על כל פנים, אבל יש אחד ה... ואני מקשיב להם, ומנסה למצוא את הכוח החיים הפנימי שיש פה. הם לא אוהבים זבל, והם לא אוהבים עטיפות של ביסלי. הם מחפשים ביסלי. איזה ביסלי הם מוצאים בכדורגל? בסדר, אני במקביל למשל, שדיברנו פה כבר כמה פעמים. מה הם מוצאים פה באמת? והם מספרים על החוויה הקבוצתית, ו-25,000 ביציאה, וזה, ופה, ושם, וכל האווירה. ואז הם אמרו משהו שזה, וואו, הנה, פה אני רואה משהו. מספרים על משחק שהיה כנראה לאחרונה מול קבוצה אחרת שנגמר ב-4-1 לטובת הקבוצה שכנגד, והם מרגישים כאילו מאוד, אתה יודע, בשלוש דקות האחרונות של המשחק כבר ברור שהמשחק הזה אבוד, ואז הם מספרים ככה שכל ה-25,000 איש שיושבים שם מתחילים לשיר ביחד גם בשעות הכי קשות, סלחו לי אם אני לא קלטתי בדיוק את הניגון או את המילים, גם בשעות הכי קשות אנחנו איתך ביתר וכולי, איזה שיר... ופתאום הבנתי למה החדר שלו מצופה עם קריות צהוב לשחור וצעיפים והכל. הוא צמא לכל הקדוש הזה, שאגב, אם הוא היה פותח, רואה ביסלי בהרים בספרים שלנו, כן? את הצעקה הזאת של אני יודע שנכשלת, ובמקום עכשיו לזרוק עליך עגבניות רקובות, אני אשיר עם כל הכוח, תוך כדי ההפסד. גיוולד, כן יוש, יסגור נשברנדן, אין שום יוש בו אילום כלל. ואני איתך פה במקום הזה, גם בשעות הכי קשות. את הקול הזה הם צמאים לשמוע. אז בסדר, הם שומעים את זה היום ביציע עם ההתלהבות הזאת, להיות חלק מ-25,000 איש שמסוגלים לשאוג מעומק לבבם במצב של משבר נוראי, יש תקווה ואמונה ויש קו של אור שנמשך. עוד פעם, הם צעקו את זה במילים אחרות קצת, אבל בעצם בפנים יש, זה מה שהם צעקו. עכשיו, עוד פעם, אתה רואה מה בעצם קורה פה? אפשר להסתכל על הדבר הזה ולראות תהליך, גם כן, תהליך לא טוב שאנשים מסוימים נסחפים שם ולוקח אותם למקום שהוא לא מחבר אותם לעצמם, הוא מוציא אותם מהמקום של האבוידה הפנימית שלהם להזדהות חיצונית ריקה מתוכן שגם עליה אנשים עושים עליהם כסף. זה גם מייצר, אני לא יודע אם טריליונים, אבל זה גם מייצר הרבה מאוד כסף. הסיפור הזה של לסחוף את האנשים במקום הזה. אגב, הם טענו לי אבל שרק בביתר זה ככה, קבוצות אחרות לא, אין לי איך לבדוק אותם, כן? אבל בגדול, הרוצן הפנימי, הכוח החיים הפנימי ששואף פה, זה בדיוק הדבר הזה. אני אומר, כשאתה מסתכל, עוד פעם, זה מסתכל במקומות מאוד נמוכים, אבל את הכוח הקדושה הפנימי שנמצא פה הוא כוח עמוק מאוד. ואותו דבר גם הצאוקו שמובילה את כל העולם הזה של המשחקים עכשיו, ואגב, כנראה גם עולם המדיה והסרטים גם בנוי על ליצור צאוקו אצל האדם. בסדר, לא רוצה להיכנס בעולם הזה לדוגמאות, זה יוצר אצל האדם ניגוד בין החיים שלו למשהו שקורה שם אוטופי שונה. אגב, זה יכול להיות בסגנון הוליוודי או בסגנון אירופי או בסגנון, יש סגנונות שונים בדבר הזה, אבל הם יוצרים צאוקו את החסר הזה ושם האדם חי. וכשאנחנו מודעים לעומק של התפקיד של הצאוקו בחיים שלנו בעצם, בחיים האמיתיים שלנו, בהתקדמות האמיתית שלנו, ואני מתכוון להתקדמות אמיתית בקשר לקדוש ברוך הוא, בקשר שלנו עם בני זוג, כן? עם משפחה, בקשר שלנו עם הורים, בקשר שלנו עם ילדים, בכל מהלך החיים שלנו, הכוח הצאוקו הוא המנוע האמיתי ביותר, הוא המנוע החזק ביותר, והוא נוצר מהסתירה. הוא נוצר מהקושייה, הוא נוצר מההסתרה, מהקיים לא קיים, מהבלבול. שם שורש הצעקה מתחיל. במקום של הבלבול הפנימי הקטן הזה, שם זה מתחיל הדבר הזה. ולקחת את הדבר הזה, לראות את החיסרון וההשלמה, ולהבין מה זה עושה לי, פה העוד המתחיל. פה מתחיל המסלול ההמראה של האדם לעלות למעלה ולהגיע למקומות מאוד גבוהים. זה קורה... טוב, אני רואה, נתכנס לקראת סיום. זה קורה גם בשבועס, בסדר? זה קורה גם בשבועס. בביסיין כבר כולל על שבועס, יש בשטיגל שוויום הביקורים בהקריבכם, אז הוא מדבר שם על הצרס, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, האונקלוס כבר עושה שם בשבוע עשיכם, בעצרתי חוין, בסדר? שיש שם כוח הצרס, אבל לא, בתורה שם הצרת נמצא רק על שביעי של פסח ושמיני של חג הסוכות, למה לא כתוב הצרס? אז אני לא אראה את כל המהלך שלו, עוד פעם, הזמן קצר, אבל הוא אומר, יש פסח וסוכות, שאז האדם רואה את הטוב שהוא קיבל. בסדר? הטוב שהוא קיבל ברור לעין. יש סוכות, האדם מכניס פנימה את היבול, זה בבית, מה שנכנס, נכנס. פסח, יש את מה שמאכל סעירים, הוא נשאר בשדה והבהמות אוכלות אותו. הוא מגיע מיד ליישום, זאת אומרת, השפע קיבלת אותו והוא גם נכנס בכלי. שבועויס הוא הזמן החקלאי, שעוד פעם, גם זה אגב, אחד הדברים שיש לנו מעניין באישביצה, החיבור בין פשט מאוד פשוט של התורה, כן, ממש לפעמים אפילו קיצוני, לדברים, רעיונות מאוד מאוד עמוקים. הרעיון של ראש השונה במאה השילוח, מי שזוכר, יש לך שם גם את הרעיון הזה. שאומר שראש השונה זה, בעצם אתה מגיע לתשרי, חודש האסיף. חודש האסיף, בן אדם מקבל משכורת בבת אחת, כל המשכורת שנתית, הוא עלול בקלות לאבד את זה, כן? ללכת עכשיו, לטוס, לזה, לפה, לשם, ולבזבז את הכסף השנתי שהוא קיבל. וממה הוא יתפרנס בחצי שנה הבאה? בא ראש השונה ומכניס את הבן אדם בשויפור, שהוא בעצם מכשיר של אזעקה, להכניס אותו לקצת מצב של חרד הסדין, ואז הבן אדם עושה עם עצמו חשבון הנפש, מי אני, מאיפה באתי ולאן אני הולך, וממילא החשבון הנפש, היום הדין הזה, גורם שהוא מתכנן את השנה קדימה, את כל ה-12 חודשים. המחשבה שלו, איפה הייתי ראש השנה הקודם ואיפה אני היום, ואיפה אני הולך להיות ראש השנה הבא, מזכירה לו שאת המשכורת השנתית הוא צריך לחלק ל-12. ואז הוא יכול באמת לשמוח בסוכויס. בחג האוסיף, באוספחו. זאת אומרת, שים לב, אני מדבר בחלק הזה, לתפוס את ראש השונה כחלק מחג האסיף, כחג חקלאי של היבול, זה, עוד פעם, יש בתי מדרש שזה קצת קיים, אבל זה בדרך כלל לא המסמד השחסידי. אבל לראות, זה משהו מיוחד בתיר של ישביץ, זה שאתה רואה את המבט החקלאי של התורה, והוא קיים, כי התורה מגדירה אותו ככה, כן? התורה מדברת על עם בארץ ישראל שמגדל יבול, וסביבו קוראים החגים, זה פסוקים. אבל זה, זה, זה תהליכים פנימיים, נפשיים ורוחניים, שקוראים אצל החקלאי, אצל העם החקלאי, והם בעצם קיימים בכל מוקם וכל זמן, ברובד הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי, של השפע שאני מקבל, איך אני מתנהג איתו. בסדר? וגם פה יש לנו בעצם את אותו רעיון. הוא אומר, קח לך את פסח, זה מאכל סעורים, אתה מיד נהנה ממנו, כולם אוכלים. אז הם בשלים. זה מ-15 באפריל מתחיל להבשיל החיטים, אז ממילא לוקח לך זמן, בעיקר מאי, זה החודש הזה, זה הולך לפי הלועזי, כן, זה לא... אבל בדרך כלל, אייר סיוון, ואז ממילא שבועויס, זה קציר חיטים. עכשיו, קציר חיטים אתה לא מכניס עדיין הביתה, אתה משאיר את זה בשדה שהתייבש, ורק באסיף, בתשרי, אז אוספים את זה הביתה. זאת אומרת, יש פה משהו, שפע שקיבלתי, אבל עוד לא אספתי אותו הביתה, ואני לא יודע אם אני אסוף את כולו הביתה. זאת אומרת, דברים נמצאים בשדה, הם נהרסים. בסדר? הם יכולים להיגנב, לאכל, בהמות יוכלו לא רק סעירים, אלא יוכלו גם חיטים, או קרשינים, לך תדע, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר יש בזה, אין לי עדיין ביטחון בשפע שקיבלתי. לכן שבועויס הוא לא עצרס. מה זה עצרת? כינוס, איסוף. אין לי עדיין איסוף בעצרת. בפסח יש לי איסוף למקום שבו צאן אוכלים, בהמות אוכלות, עצרתי את זה שם. את השפע של סוכויס, זה חג האסיף, עוד פעם יש פה עצרת. אז בשביעי של פסח, ובשביעי של, בשמיני של סוכויס, כן, בשמיני עצרת, יש לי עצרת. אבל בשבועויס אין לי עצרת, אין לי את הכינוס של השפע. הדבר הזה הוא קורה גם באופן עמוק יותר. הבירורים של פסח, הבירורים של סוכויס, נכנסים ונאספים אצל בני ישראל. והקדושה מפורשת, שאם רק מהשם יסבורך, הקדוש ברוך הוא נותן לנו. מה שהשם יתברך נותן בפסח הוא רק מהשם לבדו, מה שנשאר אחרי הבירורים הוא ברור ונקי. שבועי זה אחרת. אבל בשבועות, שבועות, כן? לפי שאז הוא אוספות דברי תוירו על ידי פעולות. שבועי קיבלנו תוירו בצורה כזאת, שלא הכל נמצא אצלנו בשלמות, אלא יש איזשהו חלק שאנחנו צריכים להשתים. ואז אין ברור כי יישאר הכל. זאת אומרת, גם במקביל בקצירה, כי אינו ידוע מזמן הקצירה עד הכניסה איזה ייכנס לבית ואיזה יתאבד חס ושלום. ומצד שני גם בחלק הרוחני שקיבלנו, לא ברור לנו לגמרי מה יישאר אצלנו ומה לא נזכה להכניס הביתה. נכון? אנחנו לא יודעים בבירור מה יקרה. והיות ושתי הדברים האלה קיימים, עדיין אין ביטחון מלא בזה. תוירה מגיעה ככה, ואני קופץ שנייה אחורה לבסיינקב הכויל על פרשס אמור, ששם הוא כותב עלו, בקוצריכם אסקציר ארציכם, לא יסחלה פאה סודכו בקוצריכו. להשאיר פאה בשדה. זה מאמר קצר ומאוד עמוק, ואני באמת ישאיר אותו כחומר למחשבה, אבל רק קצת נפתח אותו בשביל שיהיה על מה לחשוב. הוא אומר שמצוות פאה, כן, בעיקרון יש לי שדה, זה שדה שלי, יש לי תבואה, ואני משאיר לעניים. טוב, המבט האמיתי הוא קצת שונה. הקדוש ברוך הוא נתן לי שדה מלאה תבואה, ואני לא לוקח הכל, אני משאיר לו קצת. בסדר? זה לא שלי ואני נותן להם, אלא אני פה המקבל והוא הנותן לי, ואני משאיר קצת שאני לא לוקח. עכשיו, הוא אומר, מה הרעיון בזה? אומר רבי סיינקב, מצוות מהו כי האדם לא יקבל כל הטובה בבת אחת. אם מישהו בא ורוצה לתת לך, וואו, הלוואה של 100 אלף דולר, אל תיקח את כל המאה. תגיד לו, אני אקח 80. לא, לא, 20 אני אשאיר אצלך. לא, יש על הדרך כאן אנשים עושים הפוך, כן? אין 120, אי אפשר, אתה בטוח. אז נתת כבר 100, אתה יכול אולי לתת לי עוד 50, זה בדרך כלל. כאילו להוציא לנותן את המיץ לגמרי, לא להשאיר אצלו שום כוח נתינה. ואומר, והאמת הנכון הוא להשאיר את כוח הנתינה אצל הנותן. בסדר? יש אמרים על העמיק בזה, אני באמת כחומר למחשבה. אומר, בלשון של רבי זיינקב, רק להשאיר, לא יקבל כל הטובה בבת אחת, רק להשאיר אצל הנותן אהבה, להשאיר אצל הנותן אהבה, שאינו מקבל הכל, ולהנותן עוד רוצה להשפיע. הרצון להשפיע הוא אהבה, ואם אתה מרוקן אותו, אתה מרוקן אותו מאהבה. בסדר? תשאיר לו אהבה. תן לו עדיין את היכולת לתת. תשאיר לו את היכולת לתת. תן לו את התחושה הזאת, כן, שהוא, וואו, המשהו מעבר. המשהו הזה ש... אתה הצעת יותר ממה שהכלים שלי יכולים לקבל. טוב, יש לזה המון ביטויים, ואפשר להביא המון דוגמאות. זה גם בבית, זה קיים, זה גם ב... בכל שלב ובכל נושא בחיים, אומר הדבר הזה, אם אתה משאיר את לנותן אהבה, אתה עדיין לא מרוקן אותו מהכוח להשפיע, משאיר אותו רוצה להשפיע עם רצון להשפיע, ולכן ישאיר רצון אצל הנותן להשפיע בכל פעם יותר. הרצון שלו להשפיע יגדל יותר ויותר. אומר, ואתה רואה את זה גם בתוירה. מוישה רבינו, עליו השלום, משאיר פיו לרבי עקיבא לדרוש סתרי אותיות. הוא משאיר חלק מהתורה שזה רב עקיבא יעשה. כל ישראל לא קיבלו התורה בכל פרטיה, כי עוד השאירו לישא וליתן במלחמתה של תורה, וזה היה שחיסרו מעט בקבלת התורה. זאת אומרת, גם בקבלת התורה אתה צריך את החלק הזה, אתה קצת חיסרון, בסדר? אתה קצת חיסרון של יש לי אותו, אבל אין לי אותו לגמרי. הגבול והבלי גבול. בדיוק, והמקום הזה שדרך שבעל פה, שאנחנו מקבלים משהו שהוא כמעט שלם, אבל יש את האחוזים האחרונים שאנחנו צריכים להשלים. מי שמרחיב בזה מאוד זה גם המשך חוכמו במאמר שלו בפרשה שלח על ציציס. הוא מעריך בזה שהעולם כולו נברא כמעט מושלם, אבל ההשלמה היא שלנו, וזה הרעיון של ציציס. עוד פעם, זה העיגול והריבוע, בסדר, זה, אם תשימו לב, זה משהו שעובר בהמון המון המון נושאים, היסוד הזה. אבל דווקא המצב הזה של כמעט לגמרי, אבל לא לגמרי, אני מקבל הכל, אבל לא לחלוטין, יוצר את הצעוקו הזאת שהיא המנוע האמיתי שמביא את השלמת הדברים בשלמות, ואת זה קיים, כמו שהביסיינקר מלמד אותנו, גם בפיו, גם כשמישהו נותן לך. תשאיר אצלו צעקה לתת. תשאיר אצלו את שלא יהיה ממומש. שלא יהיה עד הסוף. לא, ובפרט לא לשחוט את הלימון עוד פעם. זה לגמרי, אתה יודע, להבטיח את זה שלא יישאר שום אהבה ושום רצון לתת, וימאס לו גם על מה שהוא נתן. אבל גם כאן, תמיד להשאיר את החלק הזה, וזה יוצר צעוקו שבעצם מגבירה את היכולת לתת, היא מגבירה את האהבה. אני חוזר ללשון של הביסיינקה והכולל בשבועס, הוא אומר שכך קורה גם בעצרס, גם מצד התבועה שקיבלנו, היבול שנשאר בשדה ולא מגיע לגמרי הביתה, אז עדיין יש בו סכנה שהוא יובד, וגם לא ברור שישאר הכל, כי זה יכול לעובד, גם מבחינת השפע הרוחני שקיבלנו. אין לנו את התורה לגמרי בשלמות, עדיין יש לנו מקום אבוידה בדבר הזה. אבל חזל קראו לשבועס גם כן עצרס, נכון? אתה רואה כבר בתרגום בשבוע איסייכם בעצרתי חוין ובמשנה, נכון? בעצרס, כמו שהזכרנו שבוע שעבר. למה? כי בטחו בהשם ואמרו, כי הם מכירים, כי כל מה שקצרו ייכנס לבית, כי השם יסבורך יעזרם לזה. זאת אומרת, פה מגיעים חזל ומחברים אותנו חזרה מהגבול אל הבלי גבול. בסדר? למקום הזה שכן, אבל אני יודע שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, כי זה שלי. זה עוד פעם, זה לא מוציא מהצעקה. זה מפתח את הצעקה לרובד עמוק יותר. בסדר? מה שיש לי, יש לי, ואני מסופק ממנו, וזה הופך להיות, כמו שדיברנו שבוע שעבר, געגוע תמידי שהולך ומתמלא. זה נושא שעדין מאוד וקצת קשה להסביר אותו, אבל כשאדם מתבונן בחיים, וזה נמצא בזוגיות, כשהיא בנויה נכון, זה נמצא בעוד חלקים בחיים, השמחה והגעגוע, ויחד עם המילוי של הגעגוע, בסדר? אצל אנשים קרובים, אצל ילדים. אני שמח בו, אני עדיין רוצה יותר, ואני שמח במה שיש. הגעגוע מתמלא באופן תמידי. לא שנמחק הגעגוע, יש לי את זה, סבעתי מזה. דבש מצאת, יכול דייקה, פנטיס, בעין ובעקתו. אלא לא, בלי יכול דייקה, בסדר? עצרת לפני, השארת את כוח האהבה של הנותן, ואז ממילא חיים בכל הזמן בגעגוע התמידי הזה שהולך ומתמלא כל הזמן, אבל נפתח עומק יותר, נפתח עוד שלב, עוד יותר עמוק ועוד יותר פנימי, בדרגות יותר ויותר גבוהות, וזה שנאמר בשוב, הוא יישא לכם ולמספר לכם, כי ישראל סופרים ומבררים ומבינים כי הכל ייכנס לבית. וזה בסופו של דבר הכל יגיע לשלמות גדולה. אני חייב לסיים, לצערי, אבל אני רוצה רק... היסוד הזה הוא יסוד מאוד עמוק, כמו שאפשר לראות, והוא מאוד מאוד מקיף. אני מניח שגם נפגוש אותו עוד בעזרת השם בהמשך, אבל הדבר הזה הוא הבסיס של תפילה. ותפילה דווקא כחיים בתוך מציאות נמוכה, ומשם לקחת את הנמוך הזה ולהשתוקק אל הבלי גבול. ובתוירו זה גם קיים בעבודת לימוד התורה, ששם אני לוקח את הבלי גבול ומכניס אותו לתוך הגבול. זאת אומרת, תוירו עובדת מלמעלה למטה, תפילה באה מלמטה למעלה. ותפילה היא בדיוק המקום הזה שבו אני ניגש לתפילה. אני מצד אחד יודע שהקדוש ברוך הוא עושה הכל, אני יודע שהכל לטובה, אז מה אני מתפלל? כי תפילה היא סוג של צעקה שבאה מתוך חוויה קיומית. כי מר לי בפה. ובתפילה, כמו שהרב דסלר אומר, אנחנו נהיים ילדותיים. אני לא מחפש עכשיו את העומק, אני לא מחפש, אני מחפש את החוויה שלי. אני מחפש איך אני מרגיש, כואב לי הזרת, כן, זה מה שאני מדבר עכשיו. זה הנושא שלי, הסובג'קט, נושא, זה הנושא לדיון, הכאב שלי בזרת. זאת תפילה, והתיקון של תפילה, והעומק של תפילה, זה לעורר כוח צעקה ממקום מאוד נמוך, עד שמי שמיים. לגלות שגם בצעקה כל כך נמוכה על הכאב שלי בזרת, זה ייחוד השם, זה ייסורים שמגלים את ייחוד השם. שם הקדוש ברוך הוא גם נמצא ואני פונה אליו משם. טוב, תפילה זה נושא גדול, בעזרת השם נגיע לזה, אבל שימו לב רק איך זה מתחבר לנושא שלנו. קדוש ברוך הוא יעזור לנו, שיהיה לנו צעקה מתוקה וגעגוע מתוק שמתגשם, ונעלה, נעלה, נעלה. שם יעזרנו, שם יעזרנו.